נימור מתחיל, ציון במשפט יפדה, תפשין ממל. זה מאמר שהרבי הגיע אותו בתפשין ממחת, שגם אז היה כמו השנה שלנו, שתשעה באב, גם שבעה עשרה בתמוז, גם תשעה באב, הם נמחק. אז אומר ככה הפסוק. ציון במשפט יפדה ושווה בצדקה. זה פסוק שאומר הנביא ישעיהו, בשבת, שהיא שבת חזון, לפני תשעה באב, אז אומרים את ההפטרה חזון ישעיהו, והסיום של ההפטרה זה בפסוק הזה. הפסוק הזה מה אומר? ציון, בפשטות, פשט הפשוט. ציון במשפט יפדה, ציון זה כינוי לירושלים, לעם ישראל, שנמצאת כרגע בשבי, נמצאת בגלות. והקדוש ברוך הוא אומר במשפט יפדה, משפט זה תורה, על ידי לימוד תורה אפשר להוציא את עם ישראל מהגלות, לבדות אותם מהמצב של הגלות, ושווה, שווה זה אלה השבועים, היהודים שהלכו לגלות, ושווה בצדקה, על ידי נתינת צדקה, אז יחזרו היהודים שנלקחו בשבי והלכו לגלות. זה הפשט של הפסוק. הוא מדייק אדמור מורשיו נשמתו עדן, במאמרו דיבור המתחיל זה בשנת תפריש האינדל. מאמר של רבי הרשב, שהוא פותח בפסוק הזה, ציון במשפט יוודא ושווה בצדקה, והוא שואל שם השאלה. הרי הכוונה בציון כאן, הרי כאן הפשט בפסוק ציון, היא לא על עיר ציון. כאן הפסוק הרי לא מדבר על העיר, שהעיר ירושלים, ציון במשפט יוודא, אלא באופן כללי מדובר כאן בפסוק, אלא על כללות ישראל. זה פסוק, הפסוק הזה כרגע באופן כללי מדבר כינוי על עם ישראל. עם ישראל נקרא פה ציון, עם ישראל נמצא בגלות, והפסוק אומר שהעם שנמצא בגלות, היינו ששבו אותו בשביה, אז הנבואה אומרת שבסופו של דבר תיפדה. שואל את השאלה, אבל שואל הרבי הרשב באותו מאמר, למה אומר ציון? כיוון שאם הכוונה בפסוק הייתה בעצם על העיר, אז מובן שכתוב ציון, כי אחד השמות של העיר ירושלים זה ציון. אבל אם הפסוק מדבר כאן, הוא מתכוון לעם, אז למה קוראים להם ציון? למה לא כתוב ישראל, בני ישראל, יעקב, וכדומה, כמו הכינויים המוכרים על עם ישראל? למה קוראים להם ציון? גם מדייק, שאלה נוספת של הרבי רשב, מה שכתוב ושווה. מי הם שווה? מי הם האלה שנמצאים בשבי? מה השאלה? כמו שהרבי יסביר יד לסוגריים, אבל נגיד זה קודם כל לא על פה. אם ציון הולך על העיר, אז מובן שציון זה העיר, ושווה אלו השבועים, דהיינו היהודים שהלכו בשבי, זה עם ישראל. זה שנה קודמת. אבל אם ציון הולך על עם ישראל, אז המילה ציון כבר כוללת עם ישראל, אז מי זה שווה? מי זה אלו שלקחו אותם בשבי? זה גם עם ישראל. אז למה צריך שבפסוק יהיה כתוב פעמיים עם ישראל, פעם בכינוי ציון ופעם בכינוי שווה? זה השאלה שבסוגריים הוא מפרט.
לא הבנתי את השאלה.
אם המילה...
מה זה בין ישראל לציון?
אם ציון זה עם ישראל, אז מי זה שווה? אם ציון זה המדינה, אז שווה לאזרחי המדינה. אבל אם אני אומר שבציון אני מתכוון לאזרחים, ציון זה אחד מהכינויים לעם ישראל, העם נקרא ציון, אז העם שנלקח בשבי, עליו מדובר במילים ציון?
בישראל.
עם ישראל. אז מה זה לשווה? מי הם האלו שהלכו בשבי שכתוב בהמשך הפסוק? אם כתוב כבר ציון במשפט יפדה, אז ושווה מי הם? זה גם עם ישראל.
אז מה ההבדל אם אני לוקח את זה על ירושלים?
אם הייתי אומר שציון זה מקום, הייתי אומר המקום משתחרר והתושבים משתחררו. אז זה שתי דברים. אבל אם ציון זה גם האנשים,
אז מה ההבדל? ציון לא מדינת ישראל. ציון עם ישראל.
זה היהודי, עם ישראל. אז אם ציון זה עם ישראל,
לא מדינת ישראל.
לא הארץ, אלא העם, אז מה ההבדל בין ציון ל... במילה שווה, זה מה שהוא מפרט בסוגריים. ויש לומר שגם דיוק זה שהוא מדייק את השאלה השנייה מי המשווה, הוא על פי מה שאומר לפני זה. הדיוק הזה, השאלה הזו, באה בעצם כתוצאה ממה שהוא פירש בקטע הקודם, מי זה ציון. מה הוא אומר לפני זה? שכוונה בציון כאן, מי מתכוונים כשאומרים ציון? כי על כללות ישראל, ציון זה הולך לא על הארץ, אלא על העם. ויש מפרשים, יש באמת מפרשים, הכלי יקר, יש מפרשים שאומרים, שציון קאי על עיר ציון, ושווה הקאי על ישראל. באמת יש אפשרות, לפי הפשט, להסביר, שאז הפסוק יהיה מובן. ציון זה הארץ, ושווה זה העם. אבל לא הפירוש שבמאמר, אבל פה במאמר הרי מיד על ההתחלה הוא אמר, שמה זה ציון? זה עם ישראל, שציון קאי על ישראל, הרי מיד על התחלת המאמר הדגיש שציון זה לא הארץ אלא זה העם. מה הם שני הסוגים בציון ושווה? אז מי זה ציון ומי זה שווה? כאילו שתי שמות על העם, מה ההבדל בין למה פעם קוראים להם ציון ופעם קוראים להם שווה? וגם שאלה שלישית הוא שואל, מהו עניין שפדיעה ציון תהיה במשפט והפדיעה של שווה תהיה בצדקה? אנחנו עוד לא יודעים בדיוק מה ההבדל בין ציון לשווה, אבל בכל אופן, הבחינה הזו שקוראים לה ציון, איך יהיה הפדיון שלה, איך יהיה השחרור שלה על ידי תורה, משפט, והשווה, איך יהיה השחרור שלהם על ידי צדקה. מה ההבדל בין, אחרי שנבין מה ההבדל בין ציון לבין שווה, צריך להבין למה הבחינה של ציון משתחררת במשפט, והבחינה של שווה משתחררת בצדקה. נקודת הביור, מה הנקודה של ההסבר שאנחנו נלמד זה בהרחבה בהמשך המאמר? על פי המבואר ברשימות הצמח צדק על הפסוק, יש את הביורים של הרב הצמח צדק שמתייחס לפסוק בישעיהו, יש מאמרים של הרב הצמח צדק על הנביאים, אז ההתייחסות שלו שהוא מבאר על הנביא ישעיהו על הפסוק הזה הוא במאמר הנעל, אותו דבר באותו מאמר שבאנו קודם של הרבי הרשב, שאותו פתחנו, של תף רשיין ד'. אז בשני המקומות הללו, מה אנחנו רואים? תציון קאי על ישראל העוסקים בתורה ומצוות. זו הייתה השאלה הראשונה ששאלנו, מי הם ציון? ראינו למה עם ישראל נקרא פה בשם ציון. ציון זה לא סתם עם ישראל. ציון זה סוג מסוים בעם ישראל. סוג מסוים בעם ישראל שהשם שלהם זה ציון. מי הם העם? איזה בחינה בעם קוראים להם ציון? אז מבאר הרב עצמך צדק שציון מדובר לא על עם ישראל כלל אלא ספציפית לאלה שעוסקים בתורה ומצוות. היהודים שהם מקיימים את הכל כמו שצריך, הם נקראים ציון. למה? הם נקראים בשם ציון. מה הסיבה שהעם, אותם חלקים בה שמקיימים תורה ומצוות כראוי, למה הכינוי שלהם הוא דווקא ציון? לפי שהם מצוינים בתורה ומצוות. ציון זה מלשון ציון, אתה רוצה לציין משהו, מסומנים. אז כיוון שהם מצוינים בתורה ומצוות, הם מסומנים בכך שהם מקיימים תורה ומצוות כראוי, אז לכן קוראים להם ציון. זה אותו סוג בעם ישראל שהם בעיקר מקיימים תורה ומצוות. מביא על הדבר הזה עכשיו בסוגריים חיזוק על ההגדרה הזו של ציון. אחרי זה, אחרי הסוגריים, הוא יחזור לדבר מי הם שווה, איזה סוג יהודים הם שווה. וכרגע מביא חיזוק שציון זה אותם אלה שהם מקיימים תורה ומצוות. וכדאית בירושלמי, כמו שמופיע בתלמוד הירושלמי, על הפסוק, יש פסוק שגם כתוב אצל הנביא ישעיהו, עד במקום אחר בנביא ישעיהו. הפסוק אומר, ועשים דברי בפיך, ובצל ידי כיסיתיך לנטוע השמיים וליסוד הארץ ולאמור לציון עמי אתה. זה פסוק אחר שאומר הנביא ישעיה. שהפסוק הזה אומר שנוגע אלינו שלאמור לציון עמי אתה. הקדוש ברוך הוא אומר בשם הנביא ישעיהו, אני אגיד לציון אתם העם שלי. היינו גם פה רואים בפסוק שציון זה שם של העם. עוד מעט נראה שזה איזה עם הלומדי תורה. קודם כל רואים פה שהעם נקרא ציון. אומרים על זה בגמרא, בתלמוד הירושלמי, חזרנו על כל המקרא, חיפשנו בכל התנ"ך, ולא מצאנו שנקראו ישראל ציון. לא רואים שעם ישראל, אחד הכינויים שלהם זה ציון. אלא זה, פה, בפסוק הזה, הנה אנחנו רואים שעם ישראל נקרא ציון, שנאמר, ולאמור לציון עמי אתה. הפסוק הזה, זה לא משאיר לנו מקום לפירושים אחרים. הפסוק הקודם, ציון במשפט יפדה, הרי ראינו שיש פרשנים שמסבירים שציון זה עיר ירושלים. אבל הפסוק השני שכתוב לאמור לציון עמי אתה, ברור לנו שעל מי מדבר במילה ציון עליו. ידוע הביאור בזה, אז מה באמת ההסבר שמסביר הרבי הצמח צדק והרבי רבשב, מה באמת הסיבה שעם ישראל נקרא ציון ולאיזה סוג בעם ישראל מתכוונים כשקוראים להם ציון? בפסוק זה מדבר בג' הדברים שעליהם העולם עומד. בפסוק הזה, כמו שאמרנו קודם, מתי, איזה סוג בעם ישראל נקראים ציון? אלה שמקיימים תורה ומצוות, הם נקראים ציון. וזה אחד המקורות לדבר. כיוון שבפסוק הזה, לפני שהוא מביא את המילים ולאמור לציון עמי אתה, אז לפני כן הוא מביא ברמז את כל האופציות הקיימות בקיום רצונו של הקדוש ברוך הוא. המשנה אומרת בפרקי אבות הרי שיש שלושה דברים שעליהם העולם עומד. תורה, עבודה וגמילות חסדים. שלושת הדברים הללו כתובים פה בפסוק הזה, ואחרי שלושת הדברים הללו הוא מסיים, אלה שמקיימים את שלושת הדברים הללו, הם באמת אלה שקוראים להם ציון. איפה רואים פה את שלושת העמודים בפסוק הזה בישעיהו? כתוב ככה, ועשים דבריי בפיך זו תורה. איזה דברים הקדוש ברוך הוא אומר, וזה נמצא בפה של היהודי, אומר דברי תורה. ובצל ידי כיסיתיך, בצל ידי כיסיתיך, מה זה? זה גמילות חסדים. גמילות חסדים זה מצוות, מצוות זה כמו לבוש, לעומת תורה נקרא מזון, מצוות נקרא לבוש, שמכסה את האדם. אז כתוב בצל ידי כיסיתיך, הקדוש ברוך הוא אומר, אני עוטף אותך, אני מכסה אותך, אני מגן עליך, אני מאיר עליך אור מקיף. על מה זה מרמז? על קיום המצוות. איפה נמצא כאן העמוד השלישי? העמוד השלישי זה עבודה. מה זה עבודה? עבודת הקורבנות או עבודת התפילה. איפה נמצא כאן העניין של העבודה? הפסוק אומר, לנטוע שמיים וליסוד הארץ, אלו הקורבנות כדי איתה בירושלמי. שמגמרה שם מסבירה שלנטוע שמיים וליסוד הארץ, זה מרמז על הקורבנות שבזכותם העולם עומד. אז רואים בפסוק הזה שיש כאן בחלק הפתיח של הפסוק, הוא מדבר על שלושת העמודים שעליהם העולם עומד, תורה, עבודה וגמילות חסדים. ואז כתוב, ולאמור לציון, עמי אתה. אז מה בעצם המסקנה? שאיזה עם, איזה חלק בעם נקרא ציון? אלה שמקיימים את שלושת הדברים הללו. וזהו, זה הפשט שהגמרא שם אומרת. לא מצאנו שנקראו ישראל ציון אלא זה. מה הם מתכוונים לומר? מתכוונים לומר, לא מצאנו שעם ישראל יקראו ציון רק כשמקיימים את שלושת הדברים הללו. זה הפשט. זהו, לא מצאנו. בכללות, כאילו רוצה לשלול בהתחלה, בסעיף הראשון, שלא מתכוונים על המקום, על העיר, מתכוונים על העם. בעם עצמו, אחר כך אנחנו נכנסים לפרטים, הרי הפסוק עצמו מוכיח שבעם יש שתי בחינות, ציון ושווה. אז כדי לענות על השאלה מי הם שמיים שווה, אז הוא אומר, אחרי שאנחנו יודעים שמדובר כאן בכלל על העם, אז בעם עצמו יש אילו ואילו. בסופו של דבר, כנראה כללות ישראל נמצאים בה.
אבל שווה
זה יראה איזה
שום
קרים. כן, זה נראה מיד בעמוד הבא, מיד אחרי הסוגריים. וזהו, לא מצאנו שנקראו ישראל ציון אלא זה. אז מה הפסוק מתכוון לומר? לא מצאנו שעם ישראל נקראים ציון אלא זה, מה הכוונה? כי זה שישראל נקראים בשם ציון, מה הסיבה שהם...
שמקיימים אותנו.
הרבה שעוסקים בתורה עבודה וגמילות חסדים, שהם, מה מיוחד של שלושת אלה, כללות כל התורה והמצוות. אתה רוצה לסכם את כל התורה והמצוות ולהקיף את כל המצבים, אז אתה כולל את תורה, עבודה וגמילות חסדים. שלושת העמודים שעליהם העולם עומד. זה ציון.
זה שווה ציון.
זה ציון. זה עם ישראל נקראים ציון, מתי? כשמקיימים את שלושת אלה. ושווה, מי הם שווע? מי הם הסוג השני בעם שהם לא נקראים ציון, אלא הם נקראים שווע, השבועים? הם אלו שאינם עוסקים בתורה. מדובר באלו שהם לא עוסקים בתורה, לאו דווקא הכוונה שהם נמצאים במצב גרוע, אבל הם לא מונחים בתורה. למה? הוא מסביר בשורה אחר, למה זה גם שווע? איפה הם בשבי? לא הכוונה בשבי אצל הגויים.
שווי בקבע.
כל אחד בשבי בתוך עצמו.
אה?
ברשתם עצמם אמר שזה בעלי תשובה. זה נראה בהמשך במאמר. אנחנו מזכיר את זה. אבל כאן בציטוט כרגע שהוא מציין מהמאמר של הרבי עצמו הצדק והרבי הראשון, אז ציון זה העוסקים בתורה ומצוות, ושווע זה אלה שלא עוסקים בתורה. ולמה קוראים להם שווע? שהם בשוויה ממש. איפה הם בשוויה? שווע זה הרי מלשון שוויה. איפה הם בשוויה? בהגוף, אין נפש הבהמית. הגוף, אין נפש הבהמית. הגוף שולט עליהם, הנפש הבהמית שולט עליהם. הם אין להם לא עוסקים בתורה, אז הם נמצאים
בשוויה.
כמובן, נפש הבהמית, זה הכינוי שלו בדרך כלל. מדובר על היהודי, הנשמה, כן? הצבא הטוב. עכשיו נבין מה הפסוק אומר. מה זה ציון במשפט יפדב ושווע בצדקה. עכשיו נבין. באמת הקדוש ברוך הוא הולך לעזור לכולם. גם לאילו וגם לאילו. גם לאילו שמקיימים וגם לאילו שלא מקיימים. כולם יבואו לגאולה. אבל הפסוק אומר, אילו שהם ציון, הם יקבלו את זה במשפט. ואלה שהם שווע, הם יקבלו את זה בצדקה. מה הכוונה? אז הוא אומר, זה השורה הבאה. וזהו, ציון במשפט יפדה ושווע בצדקה. מה הכוונה? שהבדיעה של העוסקים בתורה...
מזיפה.
לא, להפך, זה חיובי. אלה שהם עוסקים בתורה, הם יקבלו את זה במשפט. מה הכוונה במשפט? על פי שורת הדין, מגיע להם. הם מקיימים. עושים כמה שצריך.
יקבלו את הטוב, השפע.
יקבלו את הגאולה במשפט. מגיע להם.
לפי הדין.
לפי הדין. הם קיימו וקיבלו ועשו מה שצריך.
ברור שהם... אבל לא להפיך
את זה. הם יקבלו את כל החסדים, את כל ההשפעות, כי הם חייבים, כי מגיע להם.
זה
מה
מלמטה.
על פי שורת הדין פירושו ש... מגיע להם. נראה את הצד השני, תבין מה הדגש. מה שאין כן בבנייה של שווע. אבל אותם יהודים שהם שבועים, אז לכאורה, אם הייתי מסתכל על פי הדין, פי שורת הדין, לא מגיע להם, לא קיימתם כלום. אבל הקדוש ברוך אומר, גם אותם אני אציל. למה? תהיה בתורת צדקה, יעשה איתם חסד הקדוש ברוך הוא. עשה איתם צדקה, זה כמו שאתה נותן לעני, אתה עושה איתו צדקה ואתה עוזר לו, אז זה הקדוש ברוך אומר שאלה שהם שווע, גם הם יצאו לגאולה, אבל באיזה אופן הם יצאו לגאולה? על ידי צדקה. והגם שגם פדיעתם של אלו שהם בשווע בהגוף ונפש הבהמית תהיה על ידי התשובה לכאורה, הרי גם אלה שהם בשבי, דהיינו שהם לא מקיימים תורה ומצוות, הרי כדי שהם יזכו לגאולה הם כן יצטרכו לעשות משהו. מה הם יצטרכו לעשות? לחזור בתשובה. אז אם הם יחזרו בתשובה, אז מה השאלה? אז לכאורה יהיה מגיע להם להיגאל, כי הם חזרו בתשובה. אז גם אני קורא לזה בתור צדקה. אם הם חזרו בתשובה, אז חזרה, חזרו למסלול, מגיע להם. אז למה למרות התשובה שלהם, אני קורא ואומר שזה צדקה. אז לפני זה עוד מעריך בשאלה, בהסברת השאלה, מה ההוכחה שהם יצטרכו לחזור בתשובה? הרי ידוע, דין ישראל נגאלים אלא בתשובה. הרי ידוע, כלל הגמרא אומרת את זה, הרמב"ם מביא את זה להלכה, שהגאולה מגיעה לעם ישראל רק אחרי שהם חזרו בתשובה, זה תנאי. ולא רק שזה תנאי באופן כזה שאני אומר, טוב, זה תנאי, ואם מישהו לא יחזור בתשובה אז הוא לא יגאל. אלא אומרים והבטיחה התורה שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותן, ועל ידי זה מיד הם נגאלים, ועם ישראל כמו שאומרים, באמת בסופו של דבר כולם יחזרו בתשובה. ובאמת לכולם תגיע הגאולה. אז מה השאלה? לכאורה, למה אני אומר שהגאולה שלהם תהיה בצדקה? הם הרי יחזרו בתשובה, אז מגיע להם גאולה. מוסיף בסוגריים לפני התשובה. ויש לומר שזהו הקשר של הפירוש ושווע מלשון שוויה. אם הפירוש ושווע הוא עושה תשובה, ושווע מלשון תשובה, כמו מביא קודם בהערה 12, שיש מקומות בחסידות שמסבירים שהמילה בשבע זה אלה שיחזור בתשובה. ופה אנחנו מסבירים מה זה בשבע, אלה שהם בשבי. אבל זה פירושים הפוכים. כי מי שבשבי, הוא נמצא במצב של חטא. ומי שחזר בשתי פירושים הפוכים. אז אומר בסוגריים, יש קשר ביניהם. למה? כי אלה שהם בשבי יחזור בתשובה. כי בדיעת, עד הרגע שהם חזרו בתשובה, היה בשבי, ומתוך השבי חזרו בתשובה.
לא היה שבי, לא היה תשובה.
אז למה זה יש דקה? אז עכשיו שאתה
חזרו בתשובה, זה השאלה.
זה צריך להיות במשפט עכשיו.
אבל זה השאלה, בדיוק. כי בדיעת שוויה, מלשון שוויה, הוא אלה שיעשו תשובה. אז למה אני אומר שזה בצדקה, הרי מגיע להם? אז הוא עונה, הרי זה שתשובה מחפרת, אינו על פי משפט. הרי ידוע, כתוב בגמרא, הגמרא, שאלו לתורה, כן, שאלו לתורה, מה מגיע לאדם החוטא? אין אופציה של תשובה. החוטא, ילך לאיבוד.
לפי הדין.
היכולת לחזור בתשובה זה עצמו צדקה. זה עצמו חסד גדול שהקדוש ברוך הוא עושה עם יהודי, שנותנים לו בכלל צ'אנס שיכול לחזור בתשובה. אז במילא נכון שהוא חזר בתשובה ואז מגיע לו גאולה. ואני לא יכול לבוא ולשאול רגע, אם הוא חזר בתשובה, הוא יכול כבר לתבוע גאולה במשפט. לא, אתה מצוין שחזרת בתשובה, אבל זה עצמו היה איתך חסד גדול, שנתנו לך את הפתח הזה.
זה כל אחד.
נכון, כל אחד בסוף, הבטיחה תורה שסוף יצטרך לעשות תשובה, כולם יחזרו בתשובה, אבל זה עצמו חסד. הרי זה שתשובה מחפרת אינו על פי משפט, אלא חסד וצדקה, זה הקדוש ברוך הוא. אוקיי, עכשיו, מה יוצא לפי זה? מה יוצא לפי זה? לפי, עכשיו אנחנו מבינים את עד כאן ברמה פשוטה. לפי זה יוצא, שלכאורה, אלה שהם נקראים ציון, הם, כמו שאומרים, על הסוס. הם בטוחים, הם מגיע להם משפט, על פי דין. אלה שהם עושים תשובה, למה? נכניס אותם גם כן. תפלו פתח גם מכאן. יוצא לכאורה, שהם מקבלים
אותו דבר.
אולי אפילו פחות. אז כמו שאתה נותן למישהו, אתה נותן למישהו מסכורת, כי מגיע לו, ואין אתה אומר, אתה יודע מה, בוא נתן לך גם כן בונוס, איזה מתנה, לא מקבל. אבל לפי זה יוצא שמי שבא לקבל את המסכורת שלו, הוא בא בעוצמה. מה רבי? לא, הפוך. בדיוק הפוך. התשובה מובילה את האדם לרמה הרבה יותר גבוהה מאשר אלה שמקבלים על פי המשפט. הנה את הלשון, אני אומר כך. אלא שאף על פי כן, למרות שהלשון לגבי לשם ציון זה משפט, ולגבי לשם שבע, הלשון הוא צדקה, אלא שאף על פי כן הפדיעה דשבע היא למעלה מהפדיעה דציון. הפדיעה שהקדוש ברוך הוא נותן ומאיר לבעלי תשובה, היא ברמה יותר גבוהה מהפדיעה שמקבלים אלה שהם נקראים ציון, כי הם מקיימי תורה ומצוות. מה ההבדל? איפה רואים את ההבדל הזה פה? אז אומר כך. קניין המשפט הוא מדידה והגבלה. מה זה משפט? משפט זה אומר אמנם מצד אחד, חייבים. עצם הדבר שאומרים, אתה מקבל כי מגיע לך, אוקיי, אנחנו עושים לך חשבון. כמה שעות עבדת? זה המשכורת שאתה מקבל, אז אתה תקבל, אבל כמה תקבל? ידייקו איתך, תקבל 100 שקל ו-30 אגורות, כי זה בדיוק לפי הדקות. זאת אומרת, אתה מקבל אמנם לפי הדין, אבל זה במדידה והגבלה. אתה מקבל לפי בדיוק מה שעשית. שאין כן צדקה, צדקה הרי זה לא מדוד. בחסד זה לא אומרים, טוב, עשית, בואו נראה מה מגיע לך. הרי בעצם לא מגיע לו כלום. אבל נתנו לו אופציה לחזור בתשובה, ועל פי זה מקבלים אותו. זה מסמל שהוא מקבל למעלה מהגבלה. אתה מקבל גילוי, אתה מקבל שפע, בלי גבול. כי זה לא לפי המדידה, זה לא לפי המשפט. כמובן במאמר, כמו שהרבי הרש"ב באותו מאמר שעליו אנחנו נשענים, הרבי הרש"ב אומר ככה, הוא מסביר את זה באותיות של חסידות, מה ההבדל בין משפט לצדקה. הוא אומר שמשפט הוא האור שבגדר הכלים. אור מדוד, אור מוגבל, אור הממלא כל העלמין, אור שהוא לפי הכלים, לפי הכלי, לפי ערך הכלי, לפי ערך העבודה, זה נקרא משפט. אתה מקבל בגבול. וצדקה הוא האור שבהבדלה. אור שהוא מובדל, מה זה מובדל? כשאתה מדבר על אור שהוא למעלה מהכלי, למעלה מיכולת הקיבול הרגילה, אז אתה לא יכול בכלל להעריך אותו. הוא כמו שאומרים קדוש, מובדל, הוא בין ארוך ליכולת הרגילה של האדם. הוא מובדל, שבא רק באופן של צדקה. כי לפי הדין, לפי הסדר, הוא לא כלי לזה בכלל. אבל הוא מקבל את זה באופן של צדקה, באופן של לפנים משורת הדין. ולכן, האור שנמשך לצדיקים, שפדיעתם היא במשפט, אלה שנקראים ציון, והם מקבלים אור אלוקי וחסד ובדיעה, לפי המשפט, לפי מה שמגיע להם, הוא האור שבגדר הכלים.
בסדר, אבל הם כלים רציניים, הם מקבלים אור מאוד רציני.
אור רציני.
הם כלים רציניים.
האור הוא רציני, אבל הוא רציני ביחס ליכולת שלהם. זה נקרא אור מדוד. זה מדוד. יש להם כלים רחבים, יקבלו לפי הכלים הרחבים שלהם. אבל זה נקרא אור מדוד. כי אור הממלא כל עלמין, גם אם הוא... יש עולם שהוא כלי לקבל את האור בעוצמה. כך בגוף האדם, יש... המוח יכול לקבל, מקבל, לא יכול, מקבל מהנפש, יכולות אדירות. לעומת הציפורן מקבל מהנפש, רק יכולת לצמוח. והמוח מקבל מהנפש יכולת לפקד על כל המערכת. אבל עדיין, גם מה שהמוח מקבל וגם מה שהציפורן מקבל, זה נקרא אור מדוד. זה מקבל לפי הכלי שלו, זה מקבל לפי הכלי שלו. אז הצדיק שהוא מקבל במשפט, אבל זה לפי המדידה, בגדר הכלים. דהיינו, וזה מה שפדיעתם היא במשפט, כשאומרים את המילה במשפט, מה מתכוונים לומר כאן? יש בזה שני עניינים. המילה משפט אומרת שני דברים. א', היא אומרת שהם זקוקים לצדקה, הם לא צריכים לקבץ נדבות, הם לא צריכים לבקש טובה. למה? כיוון שמגיע להם על פי דין. זה פירוש אחד. אבל ב', מה הדגש השני שאנחנו אומרים במילה צדקה? שעניין המשפט שולל צדקה. שולל צדקה זה אומר שהפוך, הם לא מקבלים את האור הרחב, האינסופי, למעלה מהכלים שהצדקה כולל בתוך. כמו שכתוב, זה מרומז בלשון הפסוק, לא תכירו פנים במשפט. כשאתה עומד בבית המשפט, והדיין צריך לפסוק את ההלכה, הוא צריך לחתוך את הדין. הוא צריך לחתוך, כשר, מותר... חייב, זכאי, הוא לא אמור לראות, או, פה יש פה אדם מכובד, ניתן לו, נייתה את הדין לכיוון שלו. זה לא שייך בכלל להתייחס לאדם כזה, אסור, לא תכיר פנים במשפט. הוא פירש רש"י, שלא תאמר, זה אני הוא, אתה דבר הפוך, אל תגיד, הוא מסכן, הוא אני, פה נפסק את הדין שהוא זכאי, לפחות יצא בצורה מכובדת יקבל פרנסה.
הוא עשיר.
מצווה לפרנסה, הוא עשיר, בוא נוציא ממנו. אסור לך להגיד את זה. למה? כי אם אתה נמצא בבית המשפט, שם אתה צריך לחתוך. אין, לא מסתכלים לפי רחמנות וחישובים אחרים. אותו דבר מבחינתנו, כשמדובר על משפט, כשמדובר על מישהו שמגיע לו, אז אמנם מצד אחד באים לומר, טוב, הוא טוען, מגיע לי, יש לו יכול לתבוע את זה. המצד שני זה בא, אבל בדקה הוא לא יכול לקבל. תהיינו לא יכול לקבל מעבר לנורמה. כל מה שהוא יקבל, הוא לא יכול, רק לפי הדין. לעומת זאת, האור שנמשך לבעלי תשובה, אבל אלה שהם שווה זה אמנם אלה שהיו בהתחלה בשבי בתוך הנפש הבימית שלהם. אבל אחר כך שווה הפירוש שהם חזרו בתשובה. ואז הקדוש ברוך הוא אותם גואל, מה הם מקבלים? שפדיעתם היא בצדקה, אז מה הם מקבלים? והאור שבהבדלה, הם מקבלים אור שהוא מובדל למעלה מהכלים לגמרי. היינו רחב ביותר.
אז הוא עוסק בתורה, ונגיד חטא, מה עכשיו?
יחזור בתשובה, נהיה בעל תשובה.
זה יקבל גם את זה בצדקה? כי אסור לו.
אחרי ש...
עכשיו מודדים אותו, כאילו בלי גבול.
בשלב הזה שהוא בעל תשובה, הוא מקבל בהתאם...
הוא עובר על העבירה הזאת, מתקן את העבירה הזאת.
חזר בתשובה, אז הוא ראוי לקבל...
הוא ראוי לקבל
צדקה. צדקה. כוח של תשובה.
עם גבול.
והנה, יש עוד פירוש בשווה. יש עוד פירוש שווה. חוץ עד עכשיו היה לנו שני פירושים בשווה, נכון? אמרנו שווה שהם בשבי, ושווה מלשון תשובה. ויש עוד פירוש בשווה. מה הפירוש הנוסף במילה בשווה? זה גם פירוש שמופיע באחד המפרשים בפסוק מצודת דוד מביא את זה. לשווה הוא מלשון השווה, שווה זה מלשון לשוב, לא שיב, לא שווי ולא תשובה, אלא שווה במובן הפשוט
לשוב.
השווה מן הגולה, לחזור. כשאומרים לבן אדם, תשמע, הוא נסע לתל אביב, הוא ישוב עוד מעט. אז אתה חושב שדבר, מה אתה אומר? הוא כרגע הוא נמצא בשבי? לא? הוא פשוט לא, כרגע לא פה, הוא יחזור, אבל זה לא מתאר שכרגע הוא נמצא במצב של שבי. זה רק אומר שהוא צריך לשוב. לעומת, אם אמרנו שבי, פירושו שהוא נמצא כרגע מסכן בידיים של האויב.
יש סיכוי שהוא לא ישוב.
יש סיכוי שהוא לא ישוב אולי, כן?
זה ההבדל.
לשוב זה אומר שהוא...
עכשיו, חוזר.
שלשון השווה, לשוב, ויפעת קשרים בסמיכות לטבע תיפדה שלפני זה. כתוב ציון במשפט תיפדה, ושווה בצדקה. מילה ושווה כתוב צמוד למילה תיפדה. כן? פירושו, תיפדה, זה כמו פדה בשלום נפשי. תיפדה, על מי אומרים תיפדה?
בשב.
מישהו שהוא בשבי צריך לבדות אותו. אבל מיד אחרי זה כתוב, אבל יש קבוצה בשוויה. צריכים לשוב. לא כתוב שצריך לבדות אותם, צריכים פשוט לשוב. פירושו שלפני שהם שבו, הם לא היו בשבי, הם לא היו במצב לא טוב. אז מה הכוונה? מורה שגם לפני השבה אינו בגלות. גם לפני שהוא שב, הוא לא נמצא בגלות, הוא פשוט. כאילו טכנית הוא לא נמצא פה עכשיו, אבל הוא לא בשבי. אז הפסוק מתכוון בחציו השני לסוג כזה, שהם צריכים לשוב פשוט, הם לא נמצאים במצב לא טוב, רק צריכים לשוב. רק שהוא נמצא במקום אחר, איפה הוא נמצא? הוא נמצא במקום הגולה. נכון, הוא נמצא כרגע, כמו שהמצודת דוד אומר, השווה מן הגולה. אבל גם כשהוא בגולה, הוא לא נמצא במצב של שבי, הוא פשוט צריך לשוב משם. וצריך לחזור ולשוב למקומו. על פי זה, שוויה הם נעלים יותר מאילו שנאמר עליהם תיפדה. לפי זה גם יוצא, שוב הפוך מה שאנחנו חושבים, כן? אלה שהם משווה בצדקה זה סוג אנשים שהם ברמה יותר טובה, נקודת הפתיחה שלהם יותר טובה מאלה שאומרים עליהם תיפדה. כי אלה שאומרים עליהם תיפדה, מה מצבם רגע אחד לפני הבדיעה?
בשבי.
לעומת את אלה שאומרים עליהם שווה, מה מצבם דקה אחת לפני שהם שבו? הם פשוט הם לא נמצאים פה, אבל הם לא בשבי. זאת אומרת, הרמה של אלה שאומרים עליהם שווה יותר גבוהה, נקודת ההתחלה שלהם יותר גבוהה מאלה שדיברנו עליהם קודם. ועל פי זה... עוד רגע הוא שואל את השאלה. ועל פי זה, שווה הם נעלים יותר מאלה שנאמר עליהם תיפדה. לפי זה יוצא שאלה שהם במצב שווה, במצב יותר טוב מאלה שאומרים עליהם תיפדה. למה? כי לשום פדיעה, על מי שייך להגיד את הביטוי תיפדה, נופל על מישהו בגלות, זה מתייחס למי שנמצא כרגע בגלות, צריך לבדוד אותו. ושאין כן בזה שהוא רק נמצא במקום הגולה, מישהו שהוא רק נמצא, יש כמו שניקח לדוגמה, בתוך בית הסוהר, יש הרבה אנשים שהם לא, לא אסירים, אבל הם בבית הסוהר. הולכים כל יום לעבודה, הם בבית הסוהר, ואחרי זה הם חוזרים הביתה. אז יבואו לשאול בבית, איפה אבא? הוא בבית הסוהר. אבל הוא עובד בבית הסוהר, הוא לא עציר בבית הסוהר. ההימצאות שם, לאו דווקא שהיא מציינת את המצב שלו, זה אבל גם פה.
הוא ארץ ישראל, יכול להיות שהוא בגולה.
אז הוא בגולה, אבל יכול להיות שהוא בארץ ישראל, כן? אז יוצא עם כך שאלה שהם במצב של שווה, זאת אומרת הם אלה שהם רק כרגע נמצאים במקום הגולה, וצריך לבדיעה מהגלות, כן? הבדיעה זה על מישהו בגלות צריך לבדוד אותו. לעומת זאת שווה זה אלה שבמצב יותר טוב. אז לפי זה מה צריך לצאת? שאלה שהם נמצאים באופן של
שווה
בצדקה, שווה לא מתאים בצדקה, שווה מגיע להם כי הם אף פעם לא היו במצב גרוע, ואילו אלה שצריך לבדוד אותם הם הבעייתיים. הפוך מה שאמרנו קודם, וצריך להבין איך שייך שפדיעתם של אלו שהם בגלות היא במשפט על פי שורת הדין, והשווה של אלו שנמצאים רק במקום הגולה, שמנהלים יותר בצדקה. לכאורה, יוצא בדיוק הפוך. אלה שהם היו שבועים, זאת אומרת, מה פה שבועים ברוחניות? הם נמצאים במצב ירוד, ציון, ככה יוצא, אז איך פודים אותם? ולמה פודים אותם? למשפט. מגיע להם. ואלה שהם לא היו במצב כזה גרוע, דהיינו, הם היו רק נוכחים במצב.
אבל אמרנו ציון לא משפט גרוע.
נכון. עכשיו, זה מה ששואל, לפי הפירוש השני ושווה, יצא קצת שונה ההגדרה של אלה שהם במצב של ציון, לאלה שהם במצב של שווה.
למה? עדיין נשאר ציון יותר,
לא.
יותר נעלי.
הוא היה בשבי. אלה, מי שבשבי...
לא ציון, אמרנו ציון לא... אמרנו ציון לא...
זה הבאנו קודם, בתחילת המאמר.
אוקיי.
אבל כאן בסעיף ג' אומר, תשמע, יש פירוש שאומר ששווה זה אלה שצריך רק לשוב, אבל הם לא
הם
בשבי.
הם לא היו בגלות? הם לא
הם
לא
נמצאים בגלות, אבל לא בתור שבועים, אלא טכנית הם נמצאים שם. הם צריכים רק לשוב. לעומת את האלה שבקבוצה הראשונה, שאומרים עליהם תיפדש, צריך לבדות אותם, פירושו שהם לא רק טכנית
ונמצאים בגלות, השבי,
הם ממש בשבי, על הסוג הראשון.
על הפירוש של השבי, לא של ציון.
ציון זה אלה שהם בשבי. כמעט, על מי אומרים תיפדה? ציון במשפט תיפדה.
אם הוא תיפדה, אז הוא גם בשבי.
תיפדה פירושו שאני צריך לפדות אותו מהשבי.
גם ציון בשבי.
יפה. לפי הפירוש הזה יוצא.
אבל הוא מקבל לפי מדידה. אבל אם הוא בשבי, יש לי שאלה. למה נותנים לו לפי מדידה?
זה בדיוק מה שעכשיו הוא שואל. יפה, הבנת את השאלה. זה בדיוק מה שהוא שואל. אם הוא שואל את זה הפוך, אלה שהם רק היו בפועל טכנית שם, רק צריך להשיב אותם, איך מגיע להם לקבל? מגיע להם לקבל במשפט, כן? למה אני אומר בצדקה? וגם צריך להבין מי הם שני הסוגים שעליהם נאמר תיפדה ושווה. הורה זה לא מובן. למה? כי לפי מה שהדברנו קודם בפעות הראשונה של המאמר, מה יצא? שמי הם ציון? איזה סוג יהודים? קיימים תורה ומצוות, כן? מי זה שווה? אלה שהם לא עוסקים. פתאום פה, כשאני מדבר על תיפדה ושווה, הרי לא מסתדר. הרי תיפדה נאמר, על מי כתוב תיפדה? על ציון. אז אנחנו אמרנו שציון זה היהודים המיוחדים, ועליהם נאמר תיפדה.
איך
שתודה?
הרי תיפדה נאמר בנוגע לציון. שכאי, מה אמרנו קודם? מי הם ציון? על ישראל העוסקים בתורה ומצוות. ואף וכן הם מגלות וצריכים לבדיעה? זה לא מובן. צד שני, ומהי זכותם של אלו שנקראים בשם שווה שאינם מגלות? שווה אמרנו זה הסוג הנמוך יותר, אבל אני אומר, עליהם אני לא אומר תיפדה. זאת אומרת, עליהם הם לא בגלות, הם רק נמצאים פיזית, אבל הם לא... איך מטווחים את ההפכים הללו בתיאור של הפסוק? זה שני הפכים, ואיך הם משתלבים יחד? בי ובן, כדי להבין מה קורה כאן, אז זה בהקדים המבואר במאמר. נביא עוד דבר שמופיע באותו מאמר של הרבי הרש"ב, שעליו המאמר הזה מבוסס. זה אומר ככה, מסביר שמשתמש במושג של, יש אורות וכלים. אורות וכלים, זה בהמשך נראה שזה כמו משל לנשמה והגוף. אורות, סמל על ההפשטה, על האלוקות, על האינסוף. כלי זה ההגבלה של הדבר, הצמצום, הסדר המסודר. זה אורות וכלים. זאת אומרת, במאמר שם הוא משתמש בשפה קבלית, אחר כך מוריד את זה לשפה של עבודת השם, הוא אומר ככה, בעניין גלות ושוויה שייך דווקא בכלים. על המושג של הכלי שייך לומר, או שהוא נמצא במצב טוב, או שהוא נמצא במצב של שווי, של גלות. למה בכלים שייך להיות מושג כזה של שווי? להיותם בבחינת מציאות דבר. כי הכלי ביחס לאור הוא מוגבל. הוא מציאות, הוא יש. שראית את הביטוי הידוע שכתוב אי וחיוי אחד, אי וגרמוי אחד, מחלקים את זה לשניים, חיוי וגרמוי, כי זה שתי רמות שונות באחידות. אחדות של האור עם האלוקות והכלי. האור הוא אין סוף במהות שלו. הכלי הוא מדוד ומוגבל. אז כל המושג של שוויה שייך על הכלים. להיותם מבחינת מציאות דבר. נשאים גם באור, שהוא מבחינת עין, האור זה אין סוף. אין שייך גלות. על האור לא שייך גלות. כי כמו שנאמר, הקדוש ברוך הוא מאיר בעולם, מאיר בעולם יש אורות גבוהים, יש כלים לאור. אתה רואה בפשטות מה קורה בזמן הגלות. האורות נמצאים, יודעים לקיים מצווה, ממשיך אור גדול, אבל יש כלים לאור, אתה מרגיש את האור, אתה רואה את האור, לא, למה? כי הכלים שהיו אמורים להכיל את האור, נמצאים במצב של גלות, לא, האור מאיר והכלי לא כלי לאור הגדול, אז על המושג של כלים שייך אלם וסתר, שייך גלות, על האור לא שייך אלם וסתר, על האור לא שייך גלות, כך אומר שם במאמר. בעניין זה, דבאור אין שייך גלות, מובן גם בפשטות. כלומר, אפשר גם להבין את זה באופן מאוד פשוט, ואפילו עם משל גשמי, למה על האור לא שייך גלות ורק על הכלי. מה המשל והדוגמה שהוא מביא לכך? שהרי מעט אור דוחה הרבה מן החושך. ידוע שאור, אתה מדליק גפרור קטן במקום מאוד חשוך,
דוחה
הרבה חושך. חושך זה גלות. האור לא מתפעל מהגלות, להפך. האור מאיר כל מקום שהוא בא. האור לא שייך לומר, החושך יתגבר על האור, יש אור וחושך. שייך שהאור יעלים על החושך? סליחה, שייך שהחושך יעלים על האור? לא שייך, להפך. תמיד האור דוחה את החושך. על האור לא שייך אלם וסתר. והיינו, גם לאחרי ירידת והמשכת האור. מבחינת מדידה והגבלה, אפילו שהאור יורד ומצטמצם, כי עצם הוא מדייק, עצם הלשון שאומרים, מעט אור, תוכל הרבה מן החושך, אם שייך לומר לאור מעט או הרבה, מתי אפשר להגיד על האור את המושג הזה מעט או הרבה? כשהאור ירד והצטמצם. אז גם לאחרי ירידת והמשכת האור, מבחינת מדידה והגבלה, שאז דווקא שייך לומר מעט או הרבה, גם אז הוא דוחה את החושך. ועד שאפילו מעט אור, דוחה הרבה חושך. ויתרה מזו, שהחושך נדחה ממילא מפני האור. החושך, ברגע שמגיע האור, החושך נעלם. לא צריך להילחם עם החושך. האור, באופן טבעי, דוחה חושך. אז לכן לא שייך מושג של גלות על אור. לא שייך מושג של אלם וסתר על אור. ובתחילת האור, סליחה, ובתחילת הבריאה, היו אור וחושך משתמשים בערבוביה. כתוב ברש"י בתחילת התורה, ממש בפסוק הרביעי של התורה, כתוב שבתחילת הבריאה היה ערבוביה של אור וחושך, אבל אחרי שויבדל אלוקים בין האור ובין החושך, אחרי שהייתה את הפעולה שכתוב בתחילת התורה, שהקדוש ברוך הוא הבדיל, החושך קרה לילה, לאור קרה יום, הבדיל בין אור לחושך, אז מאותו רגע נקבע סדר שחושך נדחה בפני האור, שאור הוא יותר עוצמתי והוא שולט והחושך נדחה ממנו. כך זה בגשמיות, כך זה גם ברוחניות. ומזה מובן גם בפשטות. דבאור אין שייך עניין הגלות. כי החושך דהגלות נדחה מפני האור. זה מה שהרב עכשיו אומר שם במאמר. מוסיף על זה הרב באותיות שאנחנו נבין יותר מה נקרא המושג הזה של על אור לא שייך גלות רק על כלים. והנה על דרך זה הוא גם בנשמה וגוף. אפשר להבין את זה, כשאנחנו נדבר את ההבדל בין הנשמה לבין הגוף. מניעות ועיכובים וניסיונות וקשיים והפרעות שייך רק על הגוף. על הנשמה לא שייך כל זה. דיינו. נשמה וגוף הרי שהם בדוגמת אור וכלי. כידוע מאמר כבוד ושן מורה ברחמי אדמו, יש לה שיחה ידועה שרבי רשב אמר בג' תמוז, מתישהו יצא מבית העשורים, בדרך לגלות, לגסטרמר, עמד בתחנת הרכבת, תספו המון המון חסידים, הרב הרייט דיבר בפני כולם. אחר כך הוא רשם את מה שהוא דיבר, וזה יש לנו את זה. מה הוא אמר שם, את הלשון? פתח היי, השם אלוקינו עמנו, ישראל מאבתינו. ושם הוא אמר את הלשון, שצריך לדעת שהגוף שלנו הולך לגלות. אז הוא הלך לגסטרמר, לפי התוכנית שלהם, זה היה לשלוש שנים לגלות. אז אמר, הגוף הולך לגלות, אבל הנשמה לא הולך לגלות, אבל הנשמה לא שייך הפרעות ולא שייך אליהם וסתר. שרק הגוף הוא בגלות ולא הנשמה. מה הפירוש? מה הפירוש שהנשמה לא בגלות? הרי אם הגוף נמצא בהגבלה, אז הנשמה היא תקועה בגוף. אדם שיש לו בעיה בגוף, הוא לא יכול ללמוד או להתפלל, אז הנשמה לא יכולה לרוץ לבד ללמוד ולהתפלל, נכון? היא יכולה כלואה בתוך הגוף. אז אם הבאינו, גם שהנשמה היא מלובשת בגוף, והגוף הוא בגלות, כן? אז הנשמה מה הייתה?
בגלות,
חלוט. עכשיו אנחנו נבין את המושג